משנה באבות אומרת, שמאי אומר, אהוב את המלאכה, שנא את הרבנות, עשה את תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. מה בא ללמד אותנו שמאי? בא ללמד אותנו שהדיבור קדוש מאוד, והאדם צריך להיזהר בדיבורו, במילים שמוצאים מפיו. שכתב המגיד שאמר זו למרן, הבית יוסף, כך הביא את זה בספר המגיד, בפרשת בשלח. אמר לו, כל דיבור שאתה בא לדבר, תרם שתדבר, תחשוב אם אפשר בלעדיו. אם הדיבור שאתה עומד לדבר הוא מוכרח, ואם אפשר בזולתו, עדיף שלא תדבר. ואם אתה מסופק, אתה לא יודע אם זה צריך או לא צריך, אל תוציא אותו מפיך, אלא אם כן בוודאי אתה יודע שהדיבור הזה חשוב ונחוץ. אבל שאדם מסופק לא יוציא. מה אתה? צריך לדעת, התורה אמרה, בצלם אלוקים עשה את האדם. כתוב בעברי אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים עשה אותו. כל המפרשים נראו להסביר מה שייך להגיד שהאדם בצלם אלוהים. מה, למעלה יש דמות? הרי אין צורה. בהר סיני שעמדו אבותם, פסוק אומר, כי לא ראיתם כל תמונה. אז מה שייך לומר שהאדם בצלם אלוקים? ועוד בערור שהאדם הולך בקומה זקופה, יש לו נשמה עליו, ויש לו מוח וחושב, הוא שולט בעולם כולו. מה שייך? מה שייך קומה זקופה? מה שייך דמות? ודאי שלמעלה אין לא דמות ולא ציור ולא ראיתם כל תמונה, אלא פירוש בצלם אלוקים, קדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, כל מה שברא את עולמו וכל מה שעשה, הכל היה בדיבור, שנאמר, מדבר אדוני שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעם. הדיבור זה כוח אלוהי, שבאמצעות הדיבור אדם יכול להטים או חס ושלום להפוך את העולם. יכול לבנוע עולמות ויכול חלילה להחרים עולמות. אז זה אמר שלמה המלך, כל עמל האדם לפיו. כל מה שהאדם זוכר לעולם הפה בזכות הפה, אם הוא עוסק בתורה בפה ואומר בו דברים טובים. אבל אם חס ושלום מוציא מפיו דברים בטלים, מוציא דברי איסור מפיו, שם מצילנו, זה אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. אז זה אומר שמאי, אמור מעט ועשה הרבה. כשאתה מדבר הדיבור יהיה יקר. למה? הדיבור אמרנו זה אומנות של הקדוש ברוך הוא. העולמות כולם הקדוש ברוך הוא ברא אותם בדיבור. לא ראינו, כל ספר בראשית תראה כולו, ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור, ויאמר אלוהים יהיה רקיע ויהיה רקיע. אחר כך כתוב, ויעש אלוהים את הרקיע, הכוונה שנעשה על ידי הדיבור. וכן, ויאמר אלוהים יהי מאורות ורקיע השמיים, ויאמר אלוהים תבצע הארץ דשא, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו, הכל היה דיבור. משנה מפורשת, בעשרה מאמרות נברא העולם. כוח הדיבור יש לו כוח לברוא עולמות. והאדם בצלם אלוקים, שבאדם יש כוח הדיבור. כוח הדיבור של האדם, כל העולמות גלויים בזה. הרי אומר, זה הטעם שאנחנו מתפללים, חייבים להתפלל שחרית, מנחה וערבית. והרש"ש שאל, למה לא הספיק פעם ביום? הרי מדאורייתא עדיין להתפלל פעם ביום, כך כתב הרמב"ם. ולעובדו, לכל לבבכם, כל נפשכם, מה פירוש לעבוד את הקדוש ברוך הוא? מה שייך לעבוד? מה נעבוד אותו? ומה שייך לעבוד בלב? וזו העבודה שהיא בלב, ואומר זו תפילה. לפי דין תורה, די שאדם מתפלל פעם אחת ביום. באו חכמים ותקנו, עזרא הסופר אחרי חורבן בית מקדש בית ראשון תיקן שלוש תפילות כל יום. שואל הרש"ש, למה צריך שלוש תפילות כל יום? אומר, עזרא ובית דינו הם כל 120 אנשי כנסת הגדולה שהם כולם חסידים קדושי עליון, ראו שלא שייך שהעולם יתקיים בלי תפילה שלוש פעמים ביום, שיהיה תמידים כסדרה מוספים כלחתם. העולם צריך לקבל את השפע שלו כשהיה בית המקדש קיים, אז היה קורבנות. על ידי הקורבנות היה העולם עומד. עכשיו שאין בית המקדש קיים, צריך שלוש תפילות ביום. על ידי הדיבור של התפילה, אנחנו בפועל מקיימים את כל העולמות כולם. ולא יצויר שאם חס ושלום ישראל יהיו מפסיקים תפילה אחת, כל ישראל לא יתבללו תפילה אחת, מיד העולם נחרב. כל העולמות למעלה גם נופלים, לא מתקיימים רגע אחד. אז כך כוח הדיבור עצום. עכשיו מובן זה בצלם אלוקים עשה את האדם, שהאדם יש לו כוח הדיבור, שהדיבור שלו יכול להשפיע על העולמות כולם, לכאן או לכאן. אז אם אומר דיבור טוב, בורא העולמות טובים ומתוקנים. חס ושלום, הדיבור שלו לא טוב. נוסף לזה, גם בעניינים שיש בהם צורך, צריך האדם למעט בדיבור. איפה ראינו? אצל אברהם אבינו. אמונה אומרת, הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. איפה ראינו? שבאו אליו המלאכים, מה הוא אומר להם? מיד וירוץ לקראתם פתח האוהל. מה אמר להם? אמר להם, וקחנה מעט מים ורחצו רגליכם ואקחה פת לחם. כאילו אני אתן לכם רק חתיכת לחם לאכול. ואחרי זה מה היה? ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה. והגמרא אומרת, לקח להם שלוש עגלים כדי להאכיל אותם שלוש לשונות בחבדל, שמכאן ילמד האדם לא יוצאים מפיו הבטחות סתם לריק. אפילו הוא מתכוון לזה, שתדל תמיד לומר מעט. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. כך אדם צריך להיזהר שלא יוצאים מפיו שום דבר שהוא לא יקיים אותו, אלא מה שמוציא מפיו יקיים, ככל המוציא מפיו יעשה. וזה סגולה שתפילתו תעלה לשמיים. למה? אם הוא מקיים את מה שהוא אומר, גם בשמיים מקיימים את מה שהוא אומר. אבל כשהוא לא מקיים את מה שהוא אומר, בשמיים הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא. כמו בנדרים ראינו, אמרה אומרת, טוב שלא תדור ושתדור ולא תשלם. אדם עושה נדרים ואחר כך בא עושה התרה. מראש, לפני שאתה מוציא מפיך, תחשוב טוב טוב מה אתה מוציא מפיך ואחר כך תעשה. כותב גם רבי דוד הנגיד, היה נכד הרמב״ם, כותב שלא רק בדיבור של חול צריך להיזהר, גם בדיבור של מצווה. ולא עוד אלא זהר האדם אף פעם לא יגיד בפה מלא שהוא הולך לעשות איזה מצווה, כי אז בהכרח השטן יבוא ויפריע לו. כותב רבי דוד הנגיד, מי שמכריז שהוא הולך לקיים מצווה, בפרט אם הוא מפרסם את זה, עוד לא קיים, הוא אומר שהוא עומד לקיים, ייכשל ולא יוכל לקיים את המצווה. כן, צריך מאוד להיזהר שלא יפרסם. אחרי שתעשה, המעשה יכריז עליך, אבל לפני שאתה עושה, למה אתה מדבר? ואמרו על זה, ברוך אומר ועושה. כן, כיוון שאתה לא יודע אם זה יהיה או לא יהיה, לכן אל תוציא מפיך. פרט שבדבר מצווה מיד היצר הרבה ורוצה להכשיר את האדם ולא לקיים. מאיפה למד? מדוד המלך. דוד המלך אומר בתהילים, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי על ידועותיך. כמו שחישבתי דרכי, היה דוד המלך כשבא ללכת לבית המדרש ושואלים אותו עבדיו, שואלים אותו בני ביתו, לאיפה אתה הולך אדוננו? אומר, אני הולך לשוק, אני הולך לארמון הממשלה, יושב ישיבת שרים, או הולך לאכול, לסעודה. אומר, זה דבר של חול, דבר של מה בכך. והיה עושה עצמו כאילו הולך לכיוון העסקים שלו, משנה דרכו אחר כך והולך לבית המדרש. השבתי דרכי, מה זה דרכי? דרכי חול, דרכים אישיים שלי. פעם לא היה אומר אני הולך כעת לבית המדרש. למה? אם הוא מכריז אני הולך כעת לבית המדרש, הולך כעת לבית הכנסת, אני הולך כעת להתפלל, מיד יבוא יצר הרע ויפריע לו. לכן היה אומר דוד המלך, השבתי דרכי ואחרי זה להשיב הרגלי על אדבותיך. והנה לנו, מי לנו גדול מרבי דוד הנגיד, הוא נכד הרמב״ם. הוא בעצמו כותב שיזהר האדם לא להוציא מפים שום דבר, אפילו של מצווה שהוא בא לעשות, אלא הכל יעשה בצנעה, הצנע ויפה. כך הביא הזוהר הקדוש גם פרשת כתיסה. בגמרא גם כן, למה לוחות ראשונות נשברו? גם הזוהר גם הגמרא, שניתנו בקולות, ויהי ביום השלישי ויהי אותו בוקר, ויהי קולות וברקים, כל שופר חזק מאוד והחירת כל העם אשר במחנה. מה נהיה בסוף עם הלוחות? נשברו. למה? בגלל שניתנו בקולות. אבל הלוחות שניות עד היום הם קיימים. ניתנו בחשאי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עלה אליי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורותם. ואז ויהי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, וירד אחר כך עם הלוחות. לא כתוב שם לא קולות ולא ברקים, הכל נעשה בחשאי בשקט. אז התקיימו. וכאן כל דבר שאדם עושה בכל תרועת חצוצרות לא מצליח, אבל דבר שעושה אותו בחשאי מצליח. ולמה? אומר הזוהר הקדוש, איך שאתה מכריז יד יצרה מתעורר ועושה כל מה שבכוחו כדי להכשיל ולהפיל את האדם. לכן צריך להיזהר מאוד שאדם עושה איזה מצווה. גם כתוע יש סגולה שאדם עושה מצווה תמיד יכלול את עם ישראל איתו באותה מצווה שהוא עושה. ואיפה ראינו? הגמרא בקידושים דף נם הביאה דברי הברייתא. מי אמר את הברייתא? רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי אומר, לעולם יראה האדם עצמו כאילו חציו עוונות, חציו מצוות. חצי זכאי, חצי חייב. זכה עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו בכף זכות. לא זכה ועשה עבירה אחת, הכריע את עצמו בכף חובה. אחר כך הביא, לעולם יראה האדם כאילו כל העולם כולו נחצה עוונות, נחצה זכויות. אז העולם כולו נמצא בסכנה. הנה העולם באים לדון אותו בשמיים אם להביא עליו חס ושלום אסונות. מי זה העולם? זה עם ישראל. לא העולם. הגויים זה לא נקרא עולם. עשה מצווה אחת, אומר רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, אומר לו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. שואל הגאון חידה, יש פה שאלה חמורה מאוד. שואל הגאון בעצמך, רשע, שכל היום עשה עוונות. גנב, רצח, נאף, שדד, כילל, אכל נבלות וטרפות, עשה כל העבירות שבעולם. הנה בסוף היום נמאס לו מהעוונות, הלך בדרך בשוק, ראה את הכנסת מתפללים. ובדיוק אז, בשעה שהוא גמר לעשות עוונות, השאה של העולם הייתה חצי עוונות, חצי זכויות. ובאותו רגע נכנס בית הכנסת, אמרו קדיש, ברכו את השם המבורך, הוא ענה ברוך השם המבורך לעולם בית. הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. ומה קורה פה? עכשיו, כל היום עשה עוונות, הרי כל השאה הזאת של העוונות זה הוא עשה אותה. לעולם זאת יכול להיות צדיק, שהמסכן הזה הצדיק כל היום ישב למד תורה, יכול להיות גם ישב בתענית יום שלם, מהבוקר עד הערב, צם, ולמד תורה בלי הפסקה, ויגע בתורה, ועשה מצוות, וקיים צדקה וחסד, מעשים טובים, ככל אשר בכוחו. והנה לקראת הערב התעייף, בלכת הביתה, הנה פתאום נכשל באיזה עוון קטן שעשה. ואותו רגע, העולם היה חצי עוונות, חצי זכויות, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. אומר, איך יהיה הדבר הזה? המחידה שואל את השאלה הזאת. משיב בסוף, עושה שם פלפול, כותב בסוף, השם לא יבנע טוב והולכים בתמים, ותדע שמי שהולך בתום ילך בטח, לא יביא לו הקדוש ברוך הוא מכשול, מישהו צדיק באמת. אם עשה את המצוות לשם שמיים וכל היום הוא עבד את השם באמת, אז הקדוש ברוך הוא לא יזמין לו עבירה חס ושלום לשעה שהעולם נחצה מחצה. נכון, אתה צריך להיזהר, אני כל אחד מאיתנו צריך להיזהר כל רגע ורגע. אולי עכשיו בדיוק העולם חצי עוונות, חצי זכויות. ואם חס ושלום יעשה איזה עבירה, יכריע את העולם כולו לכף חובה. ואותו הדבר הרשע. הרשע הזה, אם הוא עשה במועל, ובזדום עשה את העוונות, לא יכול להיות שבשמיים, אז בחור ימציא לו בדיוק רגע אחד של חסד, אחרי שהוא עשה שעות רבות וימים שלמים של עוונות, וכל הפשעים שבעולם, ופתאום, יביאו לו איזה רגע אחד של חסד. זה לא יכול להיות. ככה אומר רב חידה. הגאון יעבד בספרו מגדל עוז כותב, מכאן שכל אחד ואחד צריך להיזהר כל רגע מרגע חייו להיות באימה ופחד ולחשוב אולי עכשיו העולם חס ושלום חצי עוונות חצי זכויות, ואם אני אעשה איזה עוון מי יודע כמה אנשים יכולים למות, לא כותב, כמה צדיקים יהרג, כמה עניים יהיו רעבים ללחם, וכמה תינוקות יכולים חס ושלום לחלות, והכל בגלל אותו אדם. שאם הוא היה עושה מצווה, היה מציל את כולם מהצרה הזאת. עכשיו שעשה עבירה, הכשיל את כולם. לכן מה התקנה לזה? זה שתקנו לנו לומר לשם ייחוד, בשני כל תפילה, לפני כל מצווה ולפני כל לימוד תורה. כשאדם בא ללמוד תורה הוא בא לעשות איזה מצווה או תפילה, לומר לשם ייחוד, ומה יאמר? בשם כל ישראל. מה פירוש בשם כל ישראל? שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שהמצווה הזאת שאני עושה תהיה שלמה, ואני עושה אותה לא בשבילי, בשביל זכות שלי. אני יודע שהקדוש ברוך הוא ישלם זכויות, אני לא צריך לבקש שהוא ישלם, הוא יודע לשלם. אלא שאני עושה את זה בשביל עם ישראל עצמו, זה בשם כל ישראל, שאני לא רוצה זכות לעצמי אלא אני רוצה זכויות בשביל ישראל, בשביל הכלל. ואז ממילא המצווה שלו גדולה שבעתיים, זה לא פי שבע, פי 77 מיליון זה של זכויות. למה הוא עושה את זה? בשביל אחרים. גם ידוע שהנשמות שלנו כולם באו ממקום אחד, זה בשם כל ישראל. הנשמות שלנו כולם באו מהאור של השכינה, כל אחד מאיתנו יש לו חלק באור של השכינה, והאור של הנשמות של ישראל זה גוף אחד. זה לא כמו שאנחנו כעת גופים מחולקים, כל אחד יש לו איברים משלו וגוף משלו ובית משלו ועסקים משלו. בנשמה, בפנימיות, כולנו גוף אחד, וזה סוד שהתורה ציפתה, ואהבת לרעך כמוך. אומר רבנו הארי, דבר מבהיל מאוד בספרות טעמי המצוות, כותב רבנו הארי, שאם אדם עושה עוון, חס ושלום, לא רק בנפשו הוא פוגם, ולא רק לעצמו הוא מריע, אלא לכל נשמות ישראל. כיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, לכן הזהיר רבנו הארי שכשאדם אומר בידוד אף פעם לא אומר אותו בלשון יחיד, אלא תמיד הבידוד הוא בלשון רבים. חטאנו עבינו פשענו, ולא יאמר חטאתי עביתי פשעתי. כתב שם, זה בפרשת קדושים, על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, כתב רבנו הארי, אפילו יחיד שמתפלל בביתו, או אפילו אדם נמצא פעם באיזה מקום נידח, אין שם מניין, אין אף אחד, אין יהודי אחד בכל הארץ שהוא נמצא, רק הוא היהודי היחיד, יכלול עצמו עם ישראל ויתפלל בלשון רבים. ובבידוי יאמר חטאנו עבינו פשענו, מתכוון להתוודות על החטאים של כל ישראל. נמצא שגם במצווה שאדם עושה, לא רק בעבירה, זו עבירה הוא בטח לא יתכבד בשביל כל ישראל שעשה עבירה. עשה על שעשה. עכשיו שהוא בא להתוודות עליה, הוא צריך להתוודות בשביל כל ישראל. עכשיו כשבא לקיים מצווה, כל מצווה שהוא בא לקיים, לא יכוון לזכות שלו האישית, ולתועלת שלו הפרטית, אלא לתועלת כל ישראל. לכן צריך לומר, בשם כל ישראל. זה המעלה של שם כל ישראל. רק כדאי להעיר את הישנים רגע שיש סיפור מעניין. יש הרב מעם לועז, רבי יעקב קולי, וכדאי לשמוע את המעשה הזה. ויעקב קולי היה איש קדוש ונורא, הוא היה אחד מגדולי הרבנים בקושטה לפני 300 שנה, תלמיד רבי יהודה רוזניס בעל משנה למלך. ויעקב קולי היה צם כל שבוע שלושה ימים רצופים. שתדעו מי היה יעקב קולי. היה עושה כל שבוע תענית הפסקה, זה נקרא שלושה ימים רצופים. זאת אומרת שלושה ימי כיפור רצופים 72 שעות ואיש לא היה יודע שהוא יצא. הרב חידה מעיד עליו שפעם אחת הזמינו אותו, או שיותר נכון הוא הזמין את עצמו, היה איזה עניין ציבורי חמור מאוד, היה איזה משפחה יתומים, איזה 15 ילדים יתומים עם אמא אלמנה, צריך לחתן את הילדים שם, ולא היה להם לחם מאכול, והוא לקח איתו שני עסקנים של הציבור והלך לבתים של עשירים כדי להתרים אותם. וזה היה ביום השלישי של התענית, נשארו שעתיים לסיים את התענית, תארו לכם 72 שעות, הוא צם כבר 70 ואיש לא יודע שהוא צם. נכנס כנראה אחד מהתלמידים שמלווה אותו, ידע ברב שהוא בתענית, והוא נכנס לבית של אותו עשיר והיה צריך ודיבר איתו שייתן תרומה הגונה לאותה משפחה. אותו עשיר הסכים, אבל אמר לרב, אני רוצה לפני זה, כיוון שזכיתי שהרב בא אליי הביתה, חבד אותו באיזה משהו, באיזה סעודה. אמר לו, לא, מחילה, אני לא יכול לאכול, אבל אמר לו, אבל אני אביא לך טוב כיבוד קל, הביא עוגות וכוס קפה, והתחנן לרב שאוכל וישתה. והרב לא רצה, סירב בהתחלה, אחר כך הוא בכל זאת ראה הרב שאם הוא יסרב עוד ידע בו וירגישו בו שהוא בתענית. הוא רצה לגלות שהוא בתענית, שבר את הצום, נשארו לו שעתיים. אתה יודע מה זה אדם צם 72 שעות, יודע איזה כוונות ואיזה, אתה יודע מי זה הרב נעם לועז, תקרא את הספר שלו ותראה מי היה גאון הגאונים. אין מדרש שלא יודע, אין גמרא שלא מכיר, אין רמב״ם, אין רבנו בהי, אין פירושים של ראשונים, אחרונים, כולם שהוא לא יודע אותם. הכל תחן את הכל, עשה מזה עיסה אחת, זה נקרא ירקות נעם לועז. שבר את הצום ואכל ושתה מהקפה, בסוף ימיו גילה את זה לבני ביתו, אמר להם, תראו, אם אתם עושים איזה מצווה או איזה תענית או איזה דבר, תעשו את זה בצנעה, אל תגלו, לא תדבר שום מילה. עכשיו הוא כותב בקהלת, כדאי לראות את זה, זה מעשה מדהים, זה העצה טובה לכולנו. כותב, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, הוא אצלו אין שאלות, הוא היה יודע, אין דבר בעולם שלא יודע. כותב שם המעשה עם הרשב"ם. רשב"ם זה רבנו שמואל בן מאיר. מאיר זה רבי מאיר מהזקנים של בעלי התוספות, חתנו של רש"י. רש"י היו לו שתי בנות, בת אחת נישאה לרי הזקן רבי יצחק, בת שנייה לרבנו מאיר. זו שנישאת לרבנו מאיר הביאה לו שני נכדים גדולים בתורה, בנים לא היה לרש"י, היו רק שתי בנות, אבל שני הנכדים האלה בחייו למדו אצלו תורה, אצל רש"י, קדושי העליון. האחד רשב"ם זה הגדול, והשני רבנו תם. הרשב"ם שמפורסם, מפרש על התורה, מפרש על הגמרא, הוא רבנו שמואל בן מאיר, אביו גאון גדול היה, והרשב"ם היה גאון עוד יותר גדול, והוא תלמידו המובהק של רש"י. רש"י גילה לו כל הסודות שלו חוץ משם המפורש שלא רצה לגלות. ואחרי שנפטר רש"י, והרב חידה כותב, אחרי שנפטר רש"י לשישה חודשים, לילה אחת היה רשב"ם שוכב במיטתו ישן, באמצע השינה רואה מישהו מהיר אותו, אומר לו קום, עורר, רואה עמוד אש מולו, מי זה? רש"י הסבא שלו. הוא לא טוב ידיך, נתן ידיו, אמר לו שב, אני באתי לרגע אחד לגלות לך שם המפורש. גילה לו והסתלק, אמר לו, תראה, שהייתי פה בחיים לא ידעתי אם אתה ראוי שאני אגלה לך שם המפורש או לא. עכשיו ברקיע אמרו לי, הכל לימדת אותו חוץ משם המפורש. ירדתי כעת לרגע אחד, עזבתי ישיבה של מעלה, באתי לגלות לך שם המפורש. מזה רש"י בא לנכד שלו הרשב"ם, והאח השני היותר צעיר, רבי יעקב שמו, קראו לו רבנו תם, על שם יעקב אשתם יושב באוהלים. הוא רבנו תם המפורסם, אחד היה רבנו תם בכל העולם. אמר עליו הרמה מפן, רבנו תם נשמה גבוהה מאוד. הוא היה רבי יוחנן האמורה, שמת רבי יוחנן בא ברבנו תם, מחבר תלמוד ירושלמי, ורש"י רב, והרמב"ם שמואל, שלושה היו באותו דור. עכשיו הרשב"ם, מה אני רוצה להגיד לכם, כל זה הכנה למעשה שרציתי לומר לכם. מה היה עם הרשב"ם? הרשב"ם אחר כך שבא להיפטר הוא מהעולם, לפני פטירתו ידעו התלמידים שלו שעומד להיפטר והקיפו את מיטתו. רגע אחד ביקש שכולם יצאו החוצה, כולם יצאו, וקרא לאחד מתלמידיו שהיה הכי נאמן, הכי אהוב והכי יקר שלו, שיר אותו לידו, אמר לו, בוא אני אגלה לך סוד גדול, אם אתה רוצה שהתפילה שלך תעלה והבקשה שלך שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא תתמלא, אם עלה בדעתך איזה פעם לתת איזה סכום לצדקה, אחרי שתחליט כמה כסף אתה נותן, 50 שקל, 100 שקל, זה סכום מסוים, שתבוא לתת אותו, תפריש את הסכום, את ה-50, ותוציא אחרי זה עוד, אתה שומע שמה? תוציא אחרי זה עוד פרוטה אחת נוספת, נגיד 50 שקל, תן עוד שקל אחד, ותגיד, השקל הזה אני נותן אותו בשביל כל ישראל. אומר, ואז שום שטן ושום פגערה לא יוכל עליך. תראו, כוח של זכות של עם ישראל כמה הוא גדול. סיים לומר לו את זה, ונפטר והסתלק לבית עולמו. זה הרשב"ן. עד כאן דברי הרב נעם לועז. ויעקב קולי, ויעקב קולי כותב את זה וחותם על זה. זה בקהלת פרק י' א'. שם על הפסוק, שלח לחמך פני המים, כי ברוב הימים תמצא אלו. נמצא. שאנחנו הרבה עושים בעולם, אני לא יודע, הרבה, אבל עושים, משתדלים לעשות מצוות, תורה, מעשים טובים, אבל הרבה אדם עושה בשביל עצמו, כל הזמן מה עם העולם הבא שלי, מה עם זה, אבל לא, תעשה עוד משהו, בוא תלמד עוד דקה אחת ביום, תגיד, עכשיו אני לומד, זה לא בשבילי, הכל בשביל עם ישראל. ואז הזכות של האדם גדולה פי כמה וכמה. זה הסוד שתקנו לנו לומר בלשם ייחוד, אחרי שאומר ליחדה שם אותיות ואותה 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 ויחודה שאלים לשם כל ישראל. כוונה שתעשה איזה מצווה אחת בשביל להכריע את העולם כולו לקו זכות. ולמה? רבנו הארי כותב בשער הגלגולים שכל הנשמות של ישראל הם יש להם שורשים שורשים, כמו שיש לנו משפחות בגוף, שזה לא תמיד מוסיף או גורע, אין איזה קשר ושייכות. יכול אדם להיוולד במשפחה הכי מפוארת, הוא לא שווה מאומה. ויש אדם נולד במשפחה חס ושלום גרועה או פשוטה ביותר, והוא שושנה בין החוכים כרעייתי בין הבנות. בנשמות זה כך, יש שורשים שורשים של נשמות. עכשיו כל אחד מאיתנו, אנחנו לא יודעים מי השורש נשמה שלו, יש כל אחד. יכול להיות שמשל, אנשים מתפללים בבית הכנסת, שם 200 מתפללים, ויש שם 10 משפחות של שורשים, אחד מפה ואחד מפה, והם שייכים ל10 שורשים, או ל20 שורשים. עכשיו כל אחד מאותו שורש עושה איזה מצווה, הוא מאיר לא רק לעצמו, אלא בהתחלה לכל אלה שמשורש נשמתו, והוא עדין גם אם אדם עושה עבור מאותו שורש, אז הוא יכול חס ושלום לגרום נזק לכל הנשמות מאותו שורש. ולכן כשאנחנו באים לעשות איזה מצווה צריכים לכוון גם לתקן את כל הנשמות מהשורשים שלנו. למה? אם אני מתקן את הנשמה הפרטית שלי ולא תיקנתי את השורש, אז לא שווה כלום. אותו דבר לא רק לשורש אומר רבנו הרי אלא לכל ישראל, כי בסוף בגזע של האילן הזה של הנשמות כולנו מחוברים. אז כשאני ואתה וכולם עושים מצוות, אני לא צריך להתכוון לאופן הפרטי שלי, אני צריך בשביל כל ישראל. אותו דבר, יש שאלה מפורסמת, תארו לכם, שאלה בת 500 שנה. שאלה מלפני 500 שנה. מי שאל אותה? המביט, רבי משה בן רבי יוסף טרני. היה חותם מביט. הוא עד בדין של העיר צפת. התחיל עוד לפני מרן, רבי יוסף קארו, נפטר בשנת שימן, המביט. המביט שואל, אומר אני רוצה לדעת, בזמנו כבר 1500 שנה היה לחורבן של בית שני, היום זה כבר 1900 יותר. הוא אומר, תגיד לי, כל הצדיקים בכל הדורות התפללו שיבוא משיח, התפללו שיבנה את המקדש, התפללו ראינה בעוניין וריבה ריבנו גואל ישראל, התפללו וביקשו תשכום בתוך ירושלים עירך, אצלך תביד עד לך נראה תצמיע, ואתה ברחמך רבים תחפוצם ותרצנו ותחזנה עינינו ולא נענו. אז בא, אנחנו נבוא להתפלל ואנחנו נענה? זו שאלה עתיקת יומי. הוא משיב, תדע שהעניין של ביאת המשיח ושל הגאולה זה לא בעיות, וזה שייך לכל עם ישראל, כי בגאולה לא רק אני ואתה נגאל, אלא כל עם ישראל יגאלו. אז זה צריך תפילה של כל הדורות כולם, מהדורות הראשונים עד הדורות האחרונים, וצריך שיבקשו וישובו בתשובה לפחות רוב עם ישראל. שימו לב, לא מספיק קהילה אחת או בית הכנסת אחת, אלא רוב עם ישראל צריך שישובו בתשובה לקדוש ברוך הוא, ואז יענה להם. ולכן מה העצה הירוצה? כשאדם בא להתפלל או בא לקיים איזה מצווה או ללמוד תורה, שיאמר בפיו שהוא לומד תורה בשם כל ישראל. כלומר, לא בשבילי לבד אני עושה כן, אלא בשביל עם ישראל כולו, ואז הפעולה והתועלת במיליונים. 15 מיליון יהודים יש בעולם, זה רק שני שבטים הידועים. מי יודע איפה עשרת השבטים שנידחים? מי יודע, אולי יש עוד כמה מיליארדים שלא ידועים. אז תאר לך, אתה עושה מצווה בשביל כל ישראל, אז כמה הזכות כפולה ומכופלה. לכן מכאן אדם ידע שכמה יכול לפעול על ידי הדיבורים שהוא עושה בלימוד התורה, כל מינה ומינה וכל דבר ודבר, כמה זה חשוב. רבי שמואל דאוזידה, בעל מדרש שמואל, הוא היה בדור של מרן, כותב שיזהר האדם מעולם לא יוציא את דבר טוב שיש בליבו לעשות, שלא ישמעו החיצונים ויקלקלו לו את זה, אלא ישמור את זה בליבו, תמיד יעשה הכל כמו שצריך בצורה שלמה ומתוקנת. שיש לנו ברמה, מסכת מכות, ברמה מסכת מכות אומרת דף כפדלית, יש לנו בתורה תרג מצוות. תגיד לבן אדם בוא תקיים מצוות, תגיד כל כך קשה לי, בלי סוף. והאמת, איך אפשר לקיים את המצוות? גם כן לפי המהלך שאמרנו בשם כל ישראל. איך? אומר רבי חיים ויטל, כתוב ואהבת לרעך כמוך, אני השם. הפירוש דווקא שמה אני השם. זאת ועוד, המעשה הידוע שבא אותו אצל הלל הזקן ואמר לו, למדני את התורה כולה על רגל אחת. אמר לו, ואהבת לרעך כמוך. ורבי עקיבא גם כן, הוא אמר, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה הפירוש? מה אין? אז יש היום הרבה אנשים שהוא אומר, אני לא צריך לעשות מצוות, הוא לא שומר שבת ואפילו לא צם ביום כיפור. אמר, אני אוהב את כל יהודי ויהודי, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אתה יודע שכאלה מחפשים כלל, זה יוצא מן הכלל. אז מה השייך ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה? אז מה, על ידי זה אני אכתוב את עצמי מכל התורה? איך זה יכול להיות? אלא הסוד הוא שאמרנו, שתריית מצוות אי אפשר לקיים את כולם. יש 150 מצוות שהן תלויות רק מתי שבית המקדש קיים, כמו יובל והעבד עברי ושמיטה. כל הדינים שהיה לנו בזמן בית המקדש, דיני הקורבנות כולם של ימים רגילים ושל ראשי חודשים ושבתות ומועדים, 150 מצוות עשה שאינם היום, מתוך 248, נשארנו בקושי 100 בערך, 100 וכמה שיש לנו היום שהם נוהגים, אותו דבר לא תעשה. אז איפה הם? זה כתוב שמתי שיבנה את המקדש, אז אנחנו נקיים ויחשב לנו כאילו קיימנו גם עכשיו. לכן אנחנו מבקשים כל יום שישיח שפתותינו חשוב ומקופל ומוצא לפניך וכו'. יש עוד סוגי מצוות עשה שחלק גדול מאיתנו לא יכולים לקיים, שהם שייכים בכהנים או בלוויים. יש מצוות עשה שרק אם אדם בא לידו יכול לקיים אותם, פדיון הבן, וניתן שהוא ואשתו, לא הוא ולא אשתו לא כהנים ולא לוויים, וניתן שאשתו ילדה בן בכור, וגם שלא היה הפלה, ולא יהיה בת ועוד וכן אז הדרך מצד שילוח הכן לא כל אחד יכול לקיים אותה לא תמיד יש כי יקרה כאן ציפור לפניך יש לו עליכם מצווה לתת גט לאישה עכשיו אם היא לא עשתה לו כלום למה ייתן לה גט? כתוב כי היא מצאה בעיה בדבר אז צריך לתת אז רוב העולם לא מגרשים את נשותיהם אז הם חסרים ממצוות גירושים לא עליכם יש מצוות ייבום וחליצה זה אולי אחד במיליון יכול להיות אז איפה כל המצוות האלה? שואל רבנו הארי הרי בידוע שכל אחד מאיתנו חייב לקיים את כל התרי"ג מצוות ואם חסר אחד מתרי"ג מצוות הנשמה חסרה מאותו אור ובגן העדן היא בבעיה אז מה נעשה עם כל המצוות האלה? אנחנו לא באו לידינו ולא קיימנו אותם אז רבנו הארי יש לו תירוץ נפלא מאוד הוא אומר תראה שבן אדם יגיד מקיים מצוות פדיון הבן נולד לו בן בכור והוא מקיים מצוות פדיון הבן אם הוא מקיים את זה באמת בחשק גדול כמו שאמרנו הוא אומר את הלשם מנחות והוא אומר בשם כל ישראל הנשמות שלי ושלך ושל כל אלה שלא היה להם בן בכור יוצאות לרגע אחד מאיתנו ונכנסות בתוך הגוף שלו של האיש הזה שמקיים כעת פדיון הבן בעיבור זה כמו אישה מעוברת ובשעה שהוא פודה את הבן שלו כאילו אנחנו גם כן פודים וחוזרות הנשמות אלינו בחזרה אותו הדבר אדם יש לו נגיד שדה הוא חורש אותה, צורע אותה ונזהר לא לקיים לא לעבור על כלאיים אז לי אין שדה אז קיים שדה אחד וזרע כלאיים אז יש איזה חקלאי שהוא שומר מצוות מקיים שדה אחד וזרע כלאיים אז הנשמה שלי ושלך ושלו של מי שלא מקיים את המצווה הזאת שלא בא לידו תיכנס בו בפי שעה הוא יקיים את זה אותו דבר מצוות גירושין בשעה שהוא מגרש את אשתו מי יודע אולי איזה 100,000 נשמות בעוד נכנסות בתוך הגוף שלו באותו רגע והן מקיימות איתו את אותה מצווה וכך שותפות עכשיו איך זוכים לזה? על ידי ואהבת לרעך כמוך שאחד אוהב את חברו ואחד כל אחד וגם אתה מזכה את חברך תראו כמה זיכוי רבים הוא דבר גדול שאדם מזכה גם אחרים בקיום המצווה ולא רק את עצמו אז הוא משתף גם אותם אז הם משלימים את המצווה עכשיו באה הגמרא ואומרת במסכת מכות הגמרא במסכת מכות שואלת תרי"ג מצוות איך אפשר לקיים את כל התרי"ג 613 מצוות אומרת הגמרא בא דוד המלך והעמיד אותם תהילים והעמיד אותם על 11 איפה אמר דוד בתהילים מזמור לדוד אדוני מי יגור באהליך מי ישכון בעד קודשך הוא בנה שם אומרת הגמרא במסכת מכות 11 מצוות הוא אמר תשמע אתה יודע מה אני אתן לך 11 דברים אתה תזכור אותם את ה-11 האלה ואז הכל יהיה בסדר ומה זה? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו תלך בתום אל תעשה תחבולות ולא תכמונים זה לא יצליח תהיה ישר הכל ילך טוב פועל צדק ודובר אמת בלבבו תדבר אמת בלבבך הגמרא שואלת מה זה הולך תמים? כמו אברהם אבינו תלך לפניי ויהיה תמים פועל צדק? מה זה פועל צדק? מה יש פועל לא צדק? כן אומרת הגמרא פועל צדק זה הבא חדקיה היום לצערנו תדעו זה מכה גדולה לפעמים בן אדם זה קורה לנו ביום יום אנחנו לא מרגישים נכנס לאיזה חנות יש שם פועל שמוכר בחנות הוא מתחיל לדבר איתך שיחה אישית בינתיים הפועלים מחכים ואתה נכנס לבנק הרבה פעמים קורה שהפקיד בבנק מתחיל לדבר איתך מעבר לשירות שהוא אמור לתת לך זה גזל גמור ועוברים עבירת זה אורייתא וזה שמדבר איתו עובר על לפני העיוור לו תיתן מכשול זו בעיה זו בעיה רבותיי יום יום אתם רואים את זה נהג אוטובוס עוצר לקחת נוסעים פתאום בא איזה נוסע הוא חושב שהנהג אוטובוס הזה זה שירות מודיעין עוצר אותו מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות והנהג בא לו ככה מצב רוח מתחיל לדבר איתו עכשיו יש בתוך האוטו 50-60 נוסעים אתה גוזל להם את הזמן זה גזל עכשיו אם מישהו מעיר, צועקים עליו. עוד הוא הרשע, הוא הלא בסדר. מי שבא להוכיח, הוא הלא בסדר. או עומד איזה בן אדם טיפש מטופש, באמצע הכביש, מדבר עם איזה נהג, ואחריו 10 מכוניות מחכות. והוא, הציציות שלו בחוץ, והפאות מתנפנפות ברוח, ממשיך לדבר, זה, הוא מראה גבר, אני גבר כזה, תראה איזה כוח יש לי. אני השטן בכבודו בעצמו, אני יכול לעקב כעת 12 מכונות, חכה, נחכה שיהיה 24, יהיה יותר מעניין. ותן להם שהתפוצצו, וכולם מזמרים וצופרים. הוא אומר להם, מה קרה? מה קרה? גזלן! גזל! נכנס לגיהנם. תראו לאן הגענו אנחנו היום. פועל צדק, הבא חלקיה, חכמים היו בצער והיה גשם, שלחו זוג חכמים לאבא חלקיה, נכדו של חוני המעגל, שיבקש רחמים על ישראל שיבוא גשם. הלכו, שאלו איפה הוא, אמרו, הוא בשדה עובד, הלכו לשדה, אמרו לו שלום, לא ענה להם שלום. והיה עוד כמה דברים תמוהים שם, שחזרו איתו הביתה, שאלו אותו, למה שאמרנו לך שלום? לא ענית, אמר להם, אני אגירי יומה, אני אגיר יומה, אני פועל יומי, אני עובד אצל בעל הבית שלי, אסור לי לענות לך, שלום, זה גזל. הגמרא אומרת, זה נקרא פועל צדק. נו, תחפשו לנו היום אותם בנרות. אבל לפחות דברים בולטים לעין. כמה זה מצוי, בלי סוף. ואם אתה נכנס לחנות, אז הפועל של בעל הבית פתאום אומר, אני רוצה לדבר איתך, אני מחפש. בסדר, אתה מחפש אותי, אבל לא על חשבון בעל הבית, לא עכשיו. ולא על חשבון הקונים שמחכים בחנות. זה נורא והיום. זה נורא והיום, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, שזה יש לנו היום, ממשלת חמאס. שזה יש קסמי. שזה אין לכל ראשי המודיעין, תראו לכם, הראשים הצבאיים שיש פה, אין בכל העולם ראשים כאלה. ופה לפתור בעיה אחת של טיפ קסם, שיורים אותו באיזה צינור, של חצי צול, או צול וחצי, ומעיש שחר אדום את כל סדרות, אין להם פתרון. למה? פני שיש גזר, פני שיש אדומות. זה פשוט. זה הולך תמים, הוא פועל צדק. זה הגמרא אומרת, הולך תמים פועל צדק. ודובר אמת בלבבו, מה זה דובר אמת בלבבו? הגמרא שם במכות שואלת, משיבה כגון רב ספרה. והגמרא לא אמרה מה. בא ראשי ואומר, רב ספרה היה לו איזה חפץ למכור. הוא בא אליו איזה איש, היה בדיוק שעת ערב, שעה כזאת שבין הארבעים. ובא לשאול אותו כמה הוא רוצה למכור, אז הוא אמר, 8 זהובים הוא רוצה עבור החפץ. והאיש הזה בא לתת 8 זהובים, ורב ספרה סימן לו ביד שהגיע הזמן קריאת שמע, והוא רוצה להגיד קריאת שמע. האיש הזה לא הבין, חשב שרב ספרה רומז לו שזה לא מספיק. אז הוא אמר 9. ורב ספרה לא עונה לו, אמר שמע ישראל. הוא אמר 10, רב ספרה הגיע 1, אז הוא חשב צריך עוד 1, 11. שהגיע ל-11, ברוך שם, עכשיו צריך לעשות עוד ברכה, תוסיף עוד, עלה ל-12. עד שרב ספרה סיים קריאת שמע, הוא הגיע ל-18. נגמר קריאת שמע, וכנראה שרב ספרה התפלל ערבית מוקדם, מפה ראיה, שהתפלל בפלג המנחה. ואז הגיע הזמן קריאת שמע, צריך להגיד קריאת שמע, לא עונתה, אמר קריאת שמע. סיים קריאת שמע, אמר לו בוא, לקח 8 ונתן את החמר, אמר מה, הנה 18 שם שלך, אמר לו לא. אמר אבל אתה, אמר אני בלב, כשאמרת לי 8, הסכמתי למכור לך, בלב, לא אמרתי בפה אפילו. תראו איזה יושר. אני בלב שלי הסכמתי למכור לך ב8, ועד שאתה הלכת להביא את הכסף, הגיע הזמן קריאת שמע, התחלתי לקרוא קריאת שמע. אתה אחר כך התחלת להוסיף, זה על דעת עצמך הוספת. שיירתה לך השם עוד כסף, מה אתה רוצה ממני? אני מספיק לשמונה. דובר אמת בלבבו. אז הנה, אחר כך כתוב לו רגן על אשונו, ועשה לרעהו רע, וחרפה לו נשא על קרבו, נבזה בעיניו נמאס, ותראה אדון יכבד, נשבע לרע, ולא ימי כספו, לא נתן בנשך, ושועד על נקי לא לוקח, עושה אלה לאימות בעולם. הגמרא אומרת שם, רבי יוחנן, שהיה מגיע לפסוק, עושה אלה, היה בוכה. למה אתה בוכה? אומר לו, אבוי, עושה אלה לאימות בעולם, ומי שלא עושה אלה, אימות, לאימות הכוונה לא ייפול. מה משמע? שמי שלא עושה, אז ניתר יד ירדו ל-11, ועדיין, אחר כך זה לא הספיק, אחר כך עד שבא הנביא מיכה ואמר חבקוק ואמר וצדיק באמונתו יהיה, די שהאדם יהיה לו אמונה בלב, לפחות זה, לפחות זה. וכאן למדנו כמה חמור דיבור. אמר רבה, כל הסך שיחת חולין עובר בעשה. מי שמדבר דברי חול, לא דברי איסור, דברי חול, סתם תתפוצץ רק, שנאמר ודיברת בם, היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבניך, שנתן לבניך ודיברת בם, ולא בדברים אחרים. אם אדם מדבר דברים אחרים מחוץ לדברי תורה, עובר על מצוות עשה. נחכם מנה, כתוב שבשעת חרון אף שמשמו מענישים אפילו על עשה, וכל הגמרא רוצה את זה. ונפקה מנה, ונפקה מנה רבותיי, שהיום בימינו, בימים האלה שלצערנו אנחנו רואים שהמצב של עם ישראל כל כך קשה, הזכרנו את זה וצריך לזכור את זה, זה לא ימים של תענוגים, לא ימים של אכילת בשר ושתיית יין. יש בפוסקים כתוב אפילו יש, זה יום שצרה יש לישראל, מספיק שצרו על איזה עיר צריך להתענות. אז אנחנו אין לנו כוח היום להתענות, כבר כתבו הפוסקים שמכל הצרות שיש בזמננו זה, כמה מחלות, כמה איסורים, אז מה, מה, מה להתחיל להתענות? אז כל הימים צריך לשבת בתענית. לפחות אדם, מתי שמגייסים אנשי צבא למלחמה, מתי שעם ישראל נמצא בצרה, אדם יוסיף עוד קצת לימוד תורה, יוסיף עוד קצת עבודת השם, בשביל הכלל, עם ישראל כולו בצרה. והמזרח התיכון כולו בסכנה. חסר משוגע אחד בתורף אחד שעשה איזה דבר שטות אחד, הכל מתלקח ברגע אחד, הביטחון מפנפת. מי צריך לעמוד בפרץ? כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד צריך לעשות איזה דבר טוב, ולהימנע משיחת חולין. להימנע לפחות, לשמור את הפה. איך הגמרא אמרה שמה? על הפסוק, הוגעתם את השם בדבריכם. אמר הקדוש ברוך הוא, בורא רוח מיוצר הרים, לא יעף ולא יגע. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי שמיים בארץ, בראתי כוכבים, בראתי הכל, ולא התעייפתי. אין דבר בעולם שמעייף אותי, אבל יש דבר אחד שמעייף אותי, שחס ושלום מדברים דברים בטלים. כי הנה יוצר רוח ובורא הרים, מגיד לאדם מה שיחו. שואלת הגמרא, יש סופות בעולם, צונאמי, הוריקן, כל פעם יש איזה סופה, ממה באה הרוח הזה? מה אומרת שמדברים דברים בטלים? למה? יוצא רוח ובורא הרים, למה ברא הקדוש ברוך הוא הרים בעולם? למה כל העולם יהיה מישור? למה זה צריך להיות מקום אחד גבוה, מקום אחד נמוך, מעל פני הים, מתחת לפני הים? הגמרא אומרת, אם לא היה הרים, הרוח הצונמי הזאת שהייתה משתוללת בים, הייתה צוברת תאוצה, מגיעה לחוף, עוקרת את כל הבתים, מחלה והולכת ועוד עונה עוד 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 עד שמחריבה את כל העולם כולו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברור רוח ויוצר הרים. עשה הרים וההרים עוצרים את הרוח, על ידי ההרים הרוח נשברת. אבל הנה אנחנו רואים שיש רוח, ולפעמים הרוח באה ומחלה בתים והורגת אנשים. מגיד לאדם מה שיחו, שאדם מדבר דברים בטלים, ואפילו שיחה קלה שבין איש לבין אשתו מגידים לאדם ביום הדין. אומרים לו, היית מוכרח את הפטפטת הזאת? היית מוכרח להוציא גם את המילה הזאת? על כל מילה ועל כל אות דנים אותו שם. אכן, מכאן כמה אדם צריך להיזהר, בעיקר מתי שיש מצב לא טוב בעולם, שלא לגרום חס ושלום, כמו שאמר שלמה, כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר. רחב יעקב אמר, מי שמדבר דברים בטלים עובר בלב, שנאמר לא יוכל איש לדבר. הוא אומר, אני יכול לדבר, הפה שלי ברשותי, שתוק אתה, בפרט אם נדבר בבית הכנסת, בפרט בשעת התפילה, בפרט בימים כאלה של צער, שנשמור, אז זה לא פשוט, צריך להיזהר. עוד כתוב, לך דומיה תהילה אלוהים, שם הגמרא אומרת, דרש רבי יהודה איש כפר נבויה, מה זה לך דומיה תהילה אלוהים? אמר לך דומיה, אמר הקדוש ברוך הוא, תלמדו ממני שאני שותק. כמה כנסיות, כמה כומרים, כמה עובדי אלילים יש בעולם שמחרפים, מגטפים ומדברים כלפי מעלה, והוא שותק. ואמרה הגמרא שבזמנו שבאו לכתוב את התפילה, אנשי כנסת הגדולה, אז אמרו האל הגדול הגיבור והנורא, שאלו מאנשי כנסת הגדולה איך נכתוב עליו הגדול הגיבור והנורא, עכשיו את המקדש חרב ובואים יושבים בשעריו, יגידו לנו איפה גדולתו, איפה גבורתו, איפה נוראותו. שרואה אנשי כנסת הגדולה אמרו, עד רבה, זה שגויים יושבים בהיכלו והוא שותק, זה סימן שהוא גיבור. זה שהוא סובל עלבונו ונותן להם חיים, הרי בידו נפש כל חי, יכול ברגע אחת להמית אותם, יכול ברגע אחת להחריב את העולם, אבל הוא לא עושה את זה, כי הוא רחום וחנון בערך הפיים. אז אלה הם גדולותיו, אלה הם גבורותיו, אלה הם נוראותיו. אז אומר לך דומיה תהילה אלוהים, סמד את כל המשתוקה. אתה רוצה רפואה? תהיה שתקן. מי ששותק, אז מרפים אותו. רבנו בחי כותב, שחס ושלום, הוא שיש לו חקירה ידועה. עכשיו, ידוע שהאיסורים מחפרים עוונותיו של אדם. אין איסורים בחינם. כל איסורים שבאים על האדם, כלומר אומרת, צריך לפשפש במעשיו. שואל עכשיו, טוב, יש צדיק, יש לו איסורים, גם זה מובן. כתוב, הגמרא שואלת למה צדיקים יש להם איסורים, הגמרא אומרת, מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. או לפעמים, הצדיק כדי לכפר על הדור. או לפעמים, הצדיק סובל בגלל שלא מחה, ראה את האנשים חוטאים, ולא הוכיח אותם. למד תורה ולא לימד האחרים, נענש על זה. שואל רבנו ברכי, טוב, זה מובן. מה עם רשע? אנחנו רואים הרבה אנשים שהם אוכלי נבלות וטרפות, מחללים שבת בפרהסיה, ויש להם איסורים. מה זה האיסורים? זה מחפר להם? לא מחפר? מה זה? יש כי רשעים שמתים מתוך נחת, ויש מתים מתוך איסורים נוראים. למה זה? האם זה מחפר או לא מחפר? אז הוא אומר ככה, רשע, אם יבוא עליו איסורים והוא יקבל אותם באהבה, או שהוא יצדיק עליו את הדין, באמת זה יחפר לו. זה, והוא ימות זכאי. מספיק שיגיד, בשביל שחטאתי קרה לי כן, הקדוש ברוך הוא מוחל לו את העוונות. אבל אם הרשע שבאים עליו איסורים, ולא רשע, אפילו בינוני, באים עליו איסורים והוא אומר, למה זה? וחס ושלום אומר, לא מגיע לו. ולכן צריך להיזהר, לפעמים נכנסים לא עליכם לנחם אבלים, והרבה אנשים טיפשים, אחד מעתיק את השני, אומר, לא מגיע לו. והשני אומר, באמת לא מגיע לו. אתה היית בבית דין של מעלה, אתה יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, אתה יודע כל אחד מה יש לו, איזה תיק יש לו אצל הקדוש ברוך הוא, מה הגלגולים של כל אחד ואחד. איך אפשר לדבר? הלו, מה זה השכר של הניחום אבלים? מה זה ניחום אבלים? להצדיק עליו את הדין. בנפשו איבדה ויעס, קטון וגדול שם הוא, ועבד חופשי מאדוניו. כי מי אומר לו מה תפעל? מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות, מה לא לעשות? הרי הוא יודע החשבונות של כולם ונוהג בצדק, ואומרים צידוק הדין, לא עליכם, למה? כדי להצדיק עלינו את הדין. אז זה הדרך האמיתית, הסמד את כל המשתוקה, אומר רבנו בחי, שגם רשע אם יבוא לו איסורים, והוא יקבל אותם, באמת יהיה לו כפרה. אבל כשאדם רשע בא לו איסורים והוא אומר שזה לא מגיע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא מגיע, תחכה תראה מה עוד בא בדרך, מה בא אחרי זה עוד. אז באה מכה יותר קשה. לכן אומר אין ברירה, שמה וקולה השתוקה. הרפואה, שמה זה פירושו שם חיים, הרפואה של הכל לשתוק, קבל את זה באהבה, כמו שכתוב שם אצל אהרון הכהן, וידום אהרון, קיבל שכר על השתיקה. רב דימי אמר, במערבה, אמרה, במערבה זה בארץ ישראל, מילה בסלע משתוקה ותרתק. זאת אומרת, אם על מילה ייתנו לך סלע, סלע הכוונה דינה זהב, השתיקה תקבל שתיים. יוצא איפה? עדיף לשתוק. יותר טוב שאדם לא ידבר. אבל בדברי תורה, כן? כתוב, רואי כל צמא, כל המים. הגמרא דרשה, אין מים אלא תורה. ידוע שמים הם תמיד זורמים. מים אינם עומדים, שמשמור זה יכול להיות מחלות שם. לכן מים עומדים במקום מסוים, מים שם יתושים, ביצות, נהיה שם אחרי זה השם מצילנו. אבל מים בתנועה, מים זורמים, זה כמו דיבור. אז בכל דבר נעשה ממים, בית אי אפשר לבנות בלי מים, עצים אי אפשר לנטוע בלי מים, גינה, מים, בן אדם צריך לשתות מים, בעלי חיים צריכים מים, צמחים מים, כל דבר בבריאה יש לו מים. לרמוז לך, התורה היא מים והיא מקיימת את העולם, על ידי המים העולם מתקיים. לכן כתב פרקי דרבי אליעזר, בוא תראה כמה השתיקה היא חשובה. יש אצל הימאים, יש להם הרבה אמונות תפלות, הם מסכנים, יושבים שם בים, הם חודש עליהם, הם משתגעים, לא רואים כלום, רואים רק שמיים ומים, ואפילו מאבדים את הכיוון, אם לא המצפן שיש להם, הם לא יכולים, כבר שוכחים איפה נמצא מזרח, איפה מערב, מאבדים את הכל. יש להם אחת האמונות התפלות שלהם, אסור לשרוק בלילה. אתה שורק, אתה מרגיז את הים, חכה תראה מה יהיה. ואז הים מתחיל לסעור בגלל שאיזה מלאך שרק. זה עד היום יש להם את האמונה הזאת. האמת, בפרקי דרבי אליעזר כותב, אומר אדם צריך ללמוד שתיקה מים. הוא אומר, תראה, אם הים שותק, כל האוניות מגיעות בשלום. כשהים מתחיל לדבר, אוי ואבוי מניע. מתחילה רוח שערה, אף אונייה לא יכולה למצוא את עצמה. הם כל הזמן רק עסוקים בלמנוע תאונה, עסוקים בלמנוע נזקים, למזער נזקים. איפה הם לא חושבים בכלל על הכיוון הנסיעה שלהם? קודם כל, איך יוצאים בשלום מהשערה הזאת? ממה זה בא? אומר, אז תדע גם, דיבור! תיזהר, אתה לא יודע איך אתה יוצא מהדיבור הזה. לכן כתב הרמב״ם, לא יוציא אדם דבר מפיו עד שיחשוב עליו שבעה פעמים. ולפני שיכתוב אותו בנייר, 77 פעמים. למה? דיבור אחרי שיוצאת אותו מפיך, אתה לא יכול להחזיר אותו. כלומר, זה יצא. כמו חץ שאדם ירה אותו, אפשר להחזיר אותו. לא יכול להחזיר אותו. הרב חידה כותב, כאן אדם ילמד מוסר, כמה להיזהר שלא לדבר בבית הכנסת. ואם יודע שאם יבוא לבית הכנסת ידבר שם, יתפלל בביתו ואל יבוא לבית הכנסת. ככה חמור, מרש חרם דרבנו גרשום. למה אנשים פחדים חרם דרבנו גרשום? שלא ניסה שתי נשים, זה כן. חרם דרבנו גרשום, שלא לפתוח ולקרוא מכתב איגרת של חבר שלך בלי רשותו. יש חרם ברבנו גרסום שלא ייכנס אדם לבית הכנסת בלי אימה ויראה. זאת אומרת, לפני שהוא נכנס, חייב לעצור בכניסה לבית הכנסת ולעמוד באימה ויראה ואז להיכנס. ומי שנכנס לבית הכנסת בלי אימה ויראה, 40 יום תפילתו לא מתקבלת. אז מה יצא לו? הנה אנחנו עכשיו לפחות 40 יום לפני ראש השנה, כמה צריך להתכונן? מה נשאר? חודשיים וחצי. אדם צריך להתחיל להתרגל שנכנסים לבית הכנסת, נכנסים באימה ויראה. לא כתוב בשולחן ערוך שצריך לרוץ, זו גמרא מפורשת. נרדפה לדעת את השם, שאדם הולך לבית המדרש או לבית הכנסת תירוץ, אבל כתב הידיעה רבה, לפני שמגיע לבית הכנסת ילך לאט, שיגיע לשער יעמוד להיכנס אימת השם בליבו ויניח ידו על המזוזה להשתחווה מול הארון קודש באימה ויראה, שנאמר ואני ברום חסדך ובביתך השתחווה לך על קודשך ויראתך, ואז ייכנס. זה לא פשוט, אדם נכנס להיכל המלך, אכן ייזהר האדם מאוד, וגם שתיקה, כמה שתיקה צריך. והראיה, אומר רבנו בהי, עיניים יש לך שניים, אוזניים שניים, נקבע חותם שניים, אבל פה אחד. מה בא להגיד לך? תשמע הרבה ותדבר קצת. אוזניים יש שניים, תשמע אפילו כפול, אבל דברי תורה כמובן, ולדבר אל תדבר הרבה, דבר קצת. אמרו בגמרא, משנת רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. אליעזר בן יעקב היה אחד התנאים, קו רק 102 פעמים בשס הוא נזכר. רש"י אומר מעט מקומות בשס הוא נזכר, אבל בכל מקום שנזכר הלכה כמוהו. נעמה איכותי, דיבר מעט מאוד בבית המדרש, מעט מאוד הלכות נזכרו בשמו, בכל התלמוד יש 102 פעם. אבל בכל מקום שכתב, שדיבר, הדברים היו קולעים ונחוצים ביותר. וכאן, כמה צריך להיזהר? השאלה כותב, אדם צריך לשמור את הפה ואת הדיבור כמו שמירת ברית. כלומר חס ושלום, ברית, יצא ממנו משהו קטן לבטלה, יכול להחריב עולמות, כך זה גם הדיבור. חס ושלום מוצאו מפיו דבר לא טוב מפיו, הלך הכל. הגאון מווילנה כותב, יותר מכל התעניות שבעולם, כמה תעניות יש, כמה סיגופים יש, גלגולי שלג, טבילות בקרח ועוד, יותר מכולם שתיקה. שתיקה שווה יותר מכל 1001 תעניות. למה? כל הגה ודיבור יוצא ממנו הברה, נברא מזה מלאך, שהוא הולך מקצה העולם ועד קצה. לכן צריך להיזהר מאוד, יש בראשית חוכמה שמה כתוב על אחד שהיה מדבר עשו שלום דברים בטלים, ואחר מותו התגלגל באיזה גוף של איזה מישהו וגילה להם שעל כל דיבור שהוציא מפיו במשך ימי חייו, קולעים אותו מקצה אחד של כדור הארץ לקצה השני. כל דיבור, איך תחשוב כמה דיבורים אדם מדבר, כמה זה ביום, כמה זה בשבוע, כמה זה בשנה, וכמה זה בכל ימי חייו. אבל הכל אפשר לחפר על ידי דברי תורה, שאדם ידבר דברי תורה בפיו, יוציא אותם מפיו, שתדל להוציא אותם בכל רם. האמת צריך להיזהר להשמיע לאוזניו. יעבץ כותב שאם לא נשמיע לאוזנם לא יוצא את החובה של להגיד אבו יומם ולילה. לפעמים אדם יושב בלילה בבית עם בני הבית ישנים והוא לומד מעיין בספר, שתדל את דברי הגמרא עצמם או דברי השולחן ערוך להוציא בפה שקט, אחר כך המפרשים בשאר הזה יכול לעיין בספר, אבל להשתדל להוציא בפה, ושמוציא בפה יכוון לחפר על כל הדברים האסורים והלא נחוצים שיוצאים מפיו. גם משיח צדקנו שעתיד לבוא, וכתוב בגזל הדיבור, איך? שהגלות, הגמרא אומרת, בגלות נאמר וכרחל לפני גוזזיה נעלמה. עכשיו עונת הגז שגוזזים את הצון, ההולכת ומסתיימת, שהרחלה לוקחים אותה לגיזה, התחלה מתנגדת, שמשכיבים אותה לארץ ומתחילים לגזוז אותה, היא שותקת ופושטת את צברה ומסכימה. ככה אנחנו בגלות. בגלות כתוב נעלמתי דומיה, דומיה, החשיתי מטוב. אנחנו לא מדברים, שותקים, מקבלים עלינו מה שמביאים עלינו, מקבלים. אבל העתיד לבוא, בזכות השתיקה הזאת שאנחנו שותקים כעת בגלות, אז הגאולה, מה כתוב? מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך. אז אם נבוא על הערים רגלי מבשר, אז המבשר ישמע קולו של אליהו הנביא, מקצה העולם ועד קצהו, נשמע את הכל. ואז מה כתוב שם? ששון ושמחה אימא צבא, תודה וכל זמרה יהיה בעזרת השם בקרוב, ירוע עינינו, נשמח ליבנו ונראה בימינו, אמן.